ראשית, אני מודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותי להשתתף עם אנשים שצמאים משתוקקים להרחיב את העולם הפנימי שלהם, את העולם הרוחני. יהי רצון שיהיה לתועלת. אני אקדים ויאמר, בדרך כלל כשאדם מנסה להעביר דברים, כל זמן שהדברים הם בגדר מקובלים, ידועים, מוכרים, אנשים לא מחפשים מקורות. אבל כשיש איזושהי נקודת חידוש בדברים, באופן טבעי האדם צמא לדעת מבטן מי יצאו הדברים, מאיכן. אני אומר במילים ברורות, גדלנו על ברכי התורה הקדושה, וזולת זה אין לנו מקור אחר. לא קראתי, לא שניתי, ואינני יודע את ספרי חכמי אומות העולם, וגם לא חכמים מקרוב באו שיוציאו ספרים. אנחנו אמונים עלי התורה, וכל יניקתנו מהר סיני בתורה הקדושה, כי הכל נמצא שם. אלא שצריך עיניים לראות. אבל אין בדברינו שום תוספת על מה שנכתבו בספרים הקדושים על ידי חכמינו זכרונם לברכה. קשה לבטות את מה שיאמר בביטוי של הרצאה. אני אסביר למה. הסיבה שמחמתה אני מגיע לדבר עם מחמת ייעוד פנימי, הכרה שיש עולם מסוים שהוא קיים, ובמילים יותר אמיתיות הוא יותר קיים מהעולם שאותו אנחנו מכירים באופן המוחשי, אבל הוא נעלם מאוד מאוד מבני אדם. העולם הפנימי הוא עולם קסום, הוא עולם של עונג, הוא עולם של חיבור, אבל הוא לא עולם של הזיות. הוא עולם ממשי יותר ממה שהשולחן ממשי. יותר ברור העולם הפנימי מהעולם המוחשי המוכר לנו, השולחן, הכיסא, המנורה וכדומה. לפעמים נוטים לסבור שכש מנסים להיכנס לעולם פנימי יותר, נראה בתחילה שהעולם הפנימי הוא פחות ידוע, פחות מוכר, ואם כן, אולי הוא דמיון, אולי אלו הם הזיות של בני אדם שרוצים לחוות כל מיני דברים, ולכן הם מדמים, ודמיון מצטרף לדמיון, והם בונים לעצמם בניין שלם. צריך לדעת שהעולם הפנימי הוא יותר מוחשי מהעולם שבו אנחנו חיים. אלא, כדוגמה לעיוור שסוגר את העיניים והוא לא רואה את מה שנמצא לנגד עיניו, הוא שואל את מי שעומד מסביבו, אתם בטוחים שזה קיים? אולי לא, 100% אין צד שלו. הם נדים לו בראשו, הוא לא רואה את זה, אבל הם אומרים, רחמנות. הוא לא רואה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, הוא יראה, הוא יבין שהשאלות הן חסרות בסיס. ברור לכל בן אדם שרואה שולחן, שיש שולחן. ואם בן אדם עומד לנגד שולחן, הוא שואל, האם אתם בטוחים שיש כאן שולחן? במילים ברורות, הוא עיוור. ואם הוא עיוור, לכן יש לו ספקות. העולם הפנימי הוא עולם ברור, מוחלט, ודאי. אנחנו לא באים לדבר על דברים שיש בהם אולי אפילו צד של ספק. הם דברים מאומתים, לא ב-70%, לא ב-80% ולא ב-90%. 100% ולא פחות. ולכן, הביטוי של הדברים הוא לא ללמד אנשים, ובוודאי לא לגלות רעיונות חדשים, אלא לגלות עולם קיים. לפני שגילו את אמריקה, לא ידעו שהיא קיימת. לאחר שגילו שהיא קיימת, יש שם רצפה, כולם עומדים עליה. זה לא רעיון אמריקה, זוהי מציאות. זוהי יבשת מציאותית. כך גם הדברים שאותם ברצוננו בעזרת השם לדבר, זה גילוי של מציאות ולא גילוי של רעיונות. ולכן אנחנו רוצים לתת הבחנה של מישוש בדברים, לא הבחנה של ידיעה. המטרה היא לתת לאנשים לחוות עולם אחר, לנשום עולם אחר, ולא ללמד אותם ידיעות שהם עדיין לא ידעו. אך שבוודאי ידיעות, גם בהם יש תועלת, אבל המטרה הנכספת היא הכרת עולם אחר. ננסה בעזרת השם לבאר את הדברים בלשון פשוטה, שפה קלה, שיהיו ברורים ראשית כל בשכלו של האדם, ולאחר מכן שהוא ינסה לחיות אותם, לנשום אותם. אנחנו יודעים וברור לנו שהאדם זה איננו רק עצמות, אור, גידים ובשר. בתוכו חבויה כוח רוחני שמחיה אותו. כאשר הכוח הרוחני מסתלק מן האדם, האדם מת. דברים הללו מוכרים היטב לכולם. שעה שהאדם מת, העצמות, האור, הבשר והגידים בתחילה עדיין קיימים. ואפילו האחי, הוא איננו יכול להתנוע. זה מופת ברור ומוחלט שמציאות האדם היא איננה רק הרכבת חומר, אלא היא מציאות שמורכבת מחומר ורוח. אנחנו יודעים את הדברים. אין בהם שום חידוש לשום אדם. אלא זו ידיעה. את אותו כוח רוחני שאנחנו יודעים שקיים בנו, את אותו כוח חיות פנימית שקיימת בנו, אנחנו מרגישים אותה, חווים אותה, משתמשים איתה. במה? בוודאי שאנחנו משתמשים איתה, כי עצם כך שאנחנו מתנועים, מדברים, חושבים וכולי, הרי שזהו מכוח החיות. אבל האם השימוש הוא שימוש מודע, שאני משתמש עם כוח פנימי, או שאני משתמש איתו באופן שאני מרגיש שהוא חלק מחלקי הגוף, בצורה שאני משתף אותו לחלקי הגוף? האדם הולך, בוודאי שהוא הולך ברגליו, אבל הרי רגליים לבד לא יכולים ללכת. והראיה, כמו שאמרנו, אדם מת, הוא איננו יכול ללכת. אם כן, בשעה שהוא הולך, הכוח שמוליך אותו זה הכוח הרוחני שבו. האם האדם בשעה שהולך הוא מזוהה עם הכוח הרוחני? שרגליו ממהרים ללכת ליעד שהוא רוצה להגיע. בוודאי שיש בו כוח רוחני שמוליך אותו. השאלה, האם הוא מודע לכך? האם הוא מזדהה עם זה בגילוי? או לא? אם אדם מזדהה עם הכוח הזה, הרי שהכוח הזה נמצא אצלו והוא חווה אותו, הוא נושם אותו. אם האדם לא מזדהה איתו, הרי שבאופן טבעי הוא הולך, אבל הזיהוי שלו הוא עם רגליים שעשויים מבשר, מאור, מגידים ועצמות. הוא מזוהה עם החומר. ואם הוא מזוהה עם החומר, העולם הפנימי הרוחני נעלם ממנו, הוא לא מכיר אותו. על אף שהוא בוודאי מאמין שהוא קיים, הוא יודע שהוא קיים. אבל משל, למה הדבר דומה? אדם יש לו בבית כספת, בתוך הכספת יש $1,000,000, אבל אין לו את המספר של הכספת. הוא עשיר מופלג, אבל אין מה לעשות עם העושר. כולנו עשירים, יש לנו נשמה שגנוזה בתוך כל אדם ואדם. האם יש לנו את הקוד להגיע לכספת, לפתוח אותה ולהשתמש בשלל הרב שנמצא בתוכו? בוודאי שיש לנו. רק השאלה אם אנחנו לומדים אותו ומשתמשים איתו. היהודי, במיוחד, יתר על שאר הנבראים, הכוח העיקרי שנמצא בו, עם נשמתו, היא הכוח הרוחני שגנוז בקרבו. ובעיקר איתו הוא צריך ללכת. אותו בעיקר הוא צריך לנשום. המודעות שלו, הזיהוי שלו, לא זיהוי של חומר, של ידיים, רגליים, בשר, עור, גידים ועצמות. הוא צריך להיות מזוהה בכל רגע כפשוטו מציאות הנשמה שבו. זה לא קשה להיות מזוהה עם הנשמה. זהו רק שינוי של תפיסה. ניתן דוגמאות של להבין מעט את הדברים. למשל, אדם רווק היה רגיל לסדר יום מסוים, בצורה מסוימת. הוא משוחרר כביכול. אין לו מי שכובל אותו. כביכול הוא ברשות עצמו. בשעה טובה הוא בא בברית הנישואין. כשהוא בא בברית הנישואין, החיים מקבלים אצלו סדר אחר. הוא משועבד לעזר כנגדו, והוא כבר איננו משוחרר כמו שהוא היה. זהו שינוי של תחושה, אפילו בזמן שהוא מחוץ לבית, אבל כבר במחשבה שלו, בלילה הוא חייב לחזור. הוא לא רווק שיכול להופף כל לילה שהוא רוצה. הוא מזהה את עצמו כבר כאדם נשוי. הזיהוי הזה בוודאי מוליד הרבה תולדות. אבל זה לא רק ידיעה שהוא נשוי. זה זיהוי נפשי. כשהוא קם בבוקר, הוא כבר מראש לא יקבע פגישה עם מישהו לשתיים בלילה, כי הוא צריך לבדוק מה קורה בבית. ואם הוא קובע, זה סוג של ליקוי נפשי. אדם שהתחתן, הוא מבין שהוא חייב להיות מציאותי ולדעת שהוא לא חי לבד, והחיים משעבדים אותו להכיר שיש עוד מישהו איתו בבית. הידיעה הזו שהאדם יודע שהתחתן, אף אחד לא צריך ללמד אותו. אם צריך ללמד אותו, בוודאי ליקוי. אדם נורמלי שמתחתן, הוא לא זקוק להדרכה, תשמע, בשעה שאתה מתחתן, לא מגיעים מתי שרוצים לבית, זמנים הם זמנים, אתה הפסקת להיות רווק. זהו חלק מן התודעה העצמית שלו. הוא מבין לבד, התחתנתי, יש לי מערכת משותפת, שאיתה אני מתמודד. השינוי אם כן, הוא שינוי בזיהוי, איך הוא רואה את עצמו. זה לא שינוי שצריך ללמד אותו את הדבר, אלא עצם ידיעתו את הדבר יוצרת אצלו תפיסה אחרת לחיים. כשנתבונן, כל המערכות בחיים בנויים בצורה הזו. אנחנו עוברים הרבה 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 שינויים. אנחנו ניתן דוגמה נוספת למשל. אדם נמצא בבית חולים. צריך לשעות שם שבוע, שבועיים, מכל סיבה שלא תהיה. היום הראשון כשהוא קם בבוקר, פותח את העיניים, איפה אני נמצא? מה קורה כאן? פתאום הוא נזכר. בלילה הלכתי לישון בבית חולים, אז כנראה קמתי בבית חולים. אף אחד לא לקח את המיטה באמצע הלילה והוציא אותו. יום שני, יום שלישי, כבר מיד שהוא קם בבוקר, הוא כבר זוכר איפה אני נמצא? בבית חולים. הסדר יום שלו בבית חולים, והסדר יום שלו בבית, הוא איננו אותו סדר. השינוי הזה לוקח לו איזשהו זמן להקל שהוא כבר לא נמצא בבית, שהוא נמצא במקום אחר, ולפי זה באופן טבעי הוא מסדר את החיים שלו. כשנתבונן מהמשלים הללו לנמשל, נבין שהמציאות שלנו היא מציאות שמורכבת מהחומר והרוח, מהגוף והנשמה. באופן טבעי, והעולם שאותו אנחנו מכירים, הוא מזוהה עם הגוף, הוא מזוהה עם החומר. התפקיד שלנו, עוד לפני עבודה מעשית, מה לעשות, היא לזהות את עצמנו באופן שונה, לזהות את עצמנו כמציאות רוחנית, כמציאות של נשמה. אין הכוונה שאין לנו גוף. בוודאי שאנחנו בעלי גוף. אנחנו נמצאים כאן בעולם הזה, בעולם החומר. אנחנו לא נמצאים עכשיו בגן עדן. אבל אדם יכול לזהות את עצמו באחת משני הנוסחאות הבאות. נוסחה ראשונה, גוף שבתוכו נשמה. נוסחה שנייה, נשמה שמולבש עליה גוף. לפי הנוסחה הראשונה זה גוף ובתוכו נשמה. העיקר מהו? זיהוי לגוף. לפי הנוסחה השנייה, זוהי נשמה שמולבש עליה גוף. אני רוצה לדעת, יש אדם שמזהה את עצמו עם החולצה שהרגע הוא לובש? בלילה היא כבר נמצאת בכניסה, בבוקר חולצה חדשה. בוודאי שאי אפשר לומר שאדם לא מזדהה בכלל עם הלבושים. בוודאי שאם הוא לובש חליפה יפה או בגדים קרועים, הוא מרגיש שינוי בתחושת הנפש. אבל בין זה לבין לזהות את עצמו שהוא חליפה, הדרך רחוקה מאוד. הוא מזהה את עצמו כאדם לבוש. כשנסתכל על עצמנו כמציאות של נשמה שמולבשת בגוף, הזיהוי הנפשי שניתן לעצמנו הוא תאומי ביחס לזיהוי הרגיל של גוף שבתוכו נשמה. הקדמנו ואמרנו בהתחלה, זה לא רעיונות. אנחנו באים לבטות עולם שיהיה אפשר לממש אותו, יהיה אפשר להרגיש אותו, יהיה אפשר לנשום אותו, ושהוא יהיה ודאי לא פחות ובאמת יותר מהעולם שאותו אנחנו מכירים. יש באדם נשמה וגוף. הנשמה היא מציאות רוחנית, הגוף מציאות גשמית. מישהו מאיתנו מסתפק, האם הגוף הוא איננו מציאות מוחלטת? ברור לכולנו שהגוף הוא מציאות מוחלטת ממשית. כשנשאל בן אדם, האם מסופק אצלך, האם הנשמה היא מציאות מוחלטת ממשית? יענה לא. אני יודע, אני מאמין שהיא מציאות ממשית. אבל האם נשאל אותו, האם אתה מרגיש את הנשמה כמציאות ממשית? כאן התשובה תהיה או לא, או הלוואי, בדרך כלל. כאן נקודת השינוי שצריך לקבל בחיים. כולנו נעבור את השינוי הזה. מתי? בשעה שהאדם מת, הנשמה יוצאת מן הגוף, הוא לא יכול לזהות את עצמו כגוף. אין שם את זה, זה לא קיים. אבל אז, אם האדם מחכה רק לשעת מיטתו, התהליכים של הזיהוי הזה הם תהליכים קשים. קוראים לזה בלשון חכמינו זכרונם לברכה, חיבוט הקבר. מה הכוונה חיבוט הקבר? יש מסכת חיבוט הקבר. מהו חיבוט הקבר? שינוי הזיהוי של הנפש הוא איסורים לבן אדם. אתן לכם דוגמה פשוטה. הזכרנו מתחילה דוגמה של אדם שהיה רווק, לאחר מכן הוא התחתן ברוך השם. הזיהוי הזה, כל מי שעבר אותו יודע, זיהוי נעים, יש בו גם קצת קושי, אבל הוא די מהיר, הוא לא לוקח הרבה זמן. יש זיהוי הפכי שהוא מאוד מאוד קשה. אישה שהייתה נשואה, רחמנא ליצלן, היא נהייתה אלמנה, הזיהוי שלה עם המציאות שנהייתה אלמנה בודדה, תהליך קשה מאוד. כל מי שמכיר את זה מקרוב, על אף שבשכל האלמנה יודעת, אין בעל, והקבר הוא יקום רק בתחיית המתים, אבל ביום יום היא קשה לה לזהות את עצמה כאישה שחיה לבד. היא התרגלה כבר 50-60 שנה שכל החיים יש לה שיתוף בצוותא עם מישהו. השינוי לעקור את ההרגל של 50-60 שנה עם צוותא, עם מישהו, הוא קשה מאוד. דבר בדוק ומוכר לכל מי שמכיר קצת אלמנות מקרוב. כשהנשמה והגוף נמצאים בבת אחת, יום אחד האדם מת, ובמילים אחרות, כמו בעל ואישה, שאחד מהם הלך. הפרידה הזו היא פרידה קשה מנסו. אדם שזיהה את עצמו כל החיים בזיהוי של גוף, בשעה שהוא מת, פתאום הנשמה יוצאת מהגוף, הוא מרגיש בלתי מזוהה. כל המציאות שלו, לקחו לו אותה. אין לו מציאות. עד עכשיו הוא זיהה את עצמו עם הגוף, בשעה שהנשמה יצאה מהגוף, האדם יוצא החוצה. עם הנשמה הוא לא מזוהה, הוא לא הרגיל לזהות את עצמו עם הנשמה. עם הגוף הוא מאוד מאוד מזוהה, אבל אין לו אותו. כמו האדם שלקחו לו את הכל. זה נקרא בעומק חיבוט הקבר. יש בזה עוד משמעויות, אבל עניינים. החיבוט הוא ההכאה הנפשית שבן אדם מקבל, מכות נפשיות, שהוא מרגיש שאת כל המציאות שהייתה לו, אין, נגמר. ואין לו תחליף למציאות הזו. אם אדם, בשעה שהוא חי, יש לו זיהוי עם הנשמה שלו, והגוף הוא בבחינת לבוש, כמו אדם שבלילה פושט את המכנסיים, את החולצה, שם בכביסה, מכין בגדים למחר, אין קושי נפשי בכלל. הפוך, הבגד של אתמול כבר מלוכלך קצת, מאוד נעים ללבוש בגד חדש למחרת בבוקר. אין לו קושי להחליף לבושים. קל וחומר, אם החולצה שהוא לבש היום היא ישנה, והחולצה שהוא ילבש מחר היא חדשה. אדם שמזהה את עצמו כנשמה שמולבשת בגוף, שיש לה רק לבוש שנקרא גוף, מה התהליך של המיטה שלו? הוא כמו האדם שמוריד חולצה. הוא יוצא מהעולם הזה, מקבל חולצה חדשה. לא חולצה של הגוף החומרי, רק כותנות אור שהיו לאדם הראשון. בשעה שהאדם יוצא מן העולם, מלבישים אותו בגדים, רק לא בגדים שנקראים גוף, אלא סוג לבוש רוחני, אור, דבר מהיר. הרי שנתנו לו חולצה חדשה ולקחו לו חולצה ישנה. תהליך מאוד קל, מאוד נעים. למי הוא כן קשה התהליך של המיטה? כמו שאמרנו, לאדם שהזיהוי של החיים שלו הוא זיהוי של גוף שבתוכו נשמה, והזיהוי שלו עם הנשמה הוא קלוש מאוד, הרי שבשעה שהוא מת, את כל הזיהות העצמית שהייתה לו, לקחו לו. הוא מתאפס לגמרי. הוא מרגיש, איבדתי את הכל. במקום זה נותנים לו נשמה, שהיא באמת אוצר עליון, אבל מחמאת שהוא לא מכיר אותה, הוא לא יודע איך משתמשים איתה, הרי שהוא מרגיש אבוד לחלוטין. הרי שאת התהליך הזה אנחנו בוודאי נעבור. שינוי הזיהוי הזה מהאדם שחש את עצמו כגוף שבתוכו נשמה, לבין אדם שחש את עצמו כנשמה המולבשת בגוף, כל אחד ואחד מאיתנו יעבור את זה. אלא יש לנו בחירה מתי נעבור את זה ואיך נעבור את זה. האם נעבור את זה בזמן שאנחנו חיים כאן בעולם הזה, או רק בשעת המיטה? האם התהליך הוא תהליך הדרגתי, בנוי בצורה שאיננה כל כך כואבת, או שאדם מקבל את זה כמו מכת חשמל בבת אחת, הוא מתופף? יתר על כן, אם אדם מחכה לתהליך רק ביום המוות, הרי שעכשיו הוא כבר מת. מדוע? כי הרי מהו הכוח שמחיה את האדם? הכוח הרוחני שבתוכו, הנשמה שלו. כאשר האדם מזהה את עצמו כגוף, הרי שהוא איננו מזוהה עם הנשמה, ואם כן אפילו עכשיו הוא כמו מת. על זה אומרים חז"ל, רשעים בחייהם קרויים מתים. מדוע הם קרויים מתים? כי הרי כל אדם בשעה שאין בו נשמה ויש בו רק גוף, הוא נקרא מת. אם אדם בשעה שהוא חי כאן בעולם, אין לו זיהוי של הנשמה שבו, הרי שהוא כמו אדם עם גוף ולא נשמה. אם כן, השם שלו מת, הוא פשוט, הוא מוחלט. גם אם חז"ל הקדושים לא היו אומרים את זה, היינו מבינים את זה לבד. הוא מת מחמת שאין לו חיות פנימית. נבין אם כן, שהמציאות של החיים שבה אנחנו נמצאים היא מציאות שעומדת בפנינו בחירה. האם אנחנו מזהים את החיים שלנו עם הכוח הגשמי שבנו, עם הגוף, או שאנחנו מזהים את החיים שלנו עם הכוח הנשמתי שבנו? כשנתבונן אנחנו רואים שהעולם רדוף אחרי החומר, אחרי תענוגות החומר. כל אחד יש לו איזשהו סוג תענוג שהוא יותר נמשך אליו, מי בכו ומי בכו, אבל הצד המחנה המשותף כמעט בכולם, שעולם החומר שווה אותם. הם נמצאים בבית האסורים, שהם רדופים אחרי החומר. אדם שרדוף אחרי החומר, הוא מזהה את עצמו עם חומר. והחיים שלו הם חיי מוות. אנחנו יוצאים החוצה ורואים אנשים. כולם מחפשים משהו, משהו. אף אחד לא יודע בדיוק מה. מרגישים שמשהו חסר בתוכו. אחד חושב, הוא ילך לקונצרט, זה חושב שילך למקום אחר. אחרי שחוזרים, במקרה הטוב זוהי לאותו רגע, אולי ליום, אולי ליומיים, הטיול בחוץ לארץ. הוסיף עוד שבוע, ואחרי זה, משהו בתוכו יבש. משהו בתוכו חסר. מה חסר שם בתוכו? הכל חסר, לא משהו חסר. אין כלום. האדם הוא נשמה שמולבש בגוף. כשהוא מזהה את עצמו עם הגוף, חסר לו הכל. לא חסר לו חלק. אם בן אדם לא מצליח לגמור את החודש כי יש לו 80% מהמשכורת, הרי שהוא עוד איכשהו שורד. 80% יש לו ביד. אבל אם אדם אין לו פרוצה כבר בהתחלת החודש, הוא גמור. המציאות של אדם שמזוהה עם החומר היא מציאות של אדם מת. כמו האדם שנמצא בנהר, הוא עומד לטבוע, הוא מרגיש שאלו הם דקות האחרונות שלו, והוא מנסה בכל כוח לחיות. האמת היא שזה המצב של הדור. המצב שבו אנחנו נמצאים הוא מצב של עולם שכולו רדוף אחרי החומר. מצב של חולה אנוש שנקרא בלשון חז"ל גוסף. אין כמעט חיות היום. מכיוון שאנחנו נמצאים בעולם שהחומר רודף חומר, עוד חומר, עוד חומר ועוד חומר, אין לו קץ, אין לו גבול. יש עיתונים, יש מודעות, יש פרסומות. אדם נגרר לעוד דבר ועוד דבר ועוד דבר. הוא עובד בשביל לקנות, הוא קונה בשביל לאכול וכו' וכו', והוא רדוף מחומר אחרי חומר. מצב כזה הוא מצב של מת, וזה המצב שבו נמצא הדור. אנחנו במצב הזה צריכים תחיית המתים. זה לא משל, זה לא מליצה, זו מציאות. מהי תחיית המתים? שהנשמה תחזור בחזרה לגוף. בשעה שהאדם מת, הנשמה יוצאת מן הגוף. בתחיית המתים הנשמה תחזור אל הגוף. אבל מה החילוק בין לפני שהוא מת לאחרי שהוא מת? לפני שהוא מת הוא זיהה את עצמו כגוף. והנשמה הייתה בתוכו. ומכיוון שהוא לא זיהה את עצמו עם הנשמה באופן מוחלט, חייבת לצאת משם. זה לא המקום שלה. וכמו האדם ששכר דירה, נגמר החוזה, צריך לפנות את הדירה. הנשמה נמצאת בתוך גוף, מרגישה כמו שכירות. נגמר היעד, נגמר הזמן, הגיע תאריך הפינוי, חייבים לצאת. אבל אם אדם מזהה את עצמו עם נשמה, כאן המקום שלו. למה שהוא ילך? הוא הבעלים. במקרה הטוב, מחליפים בגדים, אבל למה ללכת מכאן? זה החילוק בין האור של תחיית המתים שיהיה לעתיד לבוא, לבין האור שאנחנו נמצאים בו היום. לעתיד לבוא שהנשמה תחזור לגוף, היא תחזור עם זיהוי של נשמה שמולבשת בגוף. וגם לעתיד לבוא יהיה החלפות של לבושים. אבל המציאות, שהיא מציאות הנשמה, היא מציאות מוחלטת, קיימת. היא איננה צריכה להסתלק. כשאנחנו מבינים שהמצב העכשווי של העולם הוא מצב של מוות פיזי כפשוטו, החיות שיש לנו זה אפילו לא אחד חלקי האלפית האחוז של החיות שנמצא בנשמה. זה ניצוץ של ניצוץ של ניצוץ. זה מה שנשאר היום. בשביל שלא נמות לגמרי, אנחנו מוכרחים להעמיד מבנה של חיים באופן שונה. המבנה של החיים שצריך להעמיד הוא זיהוי שונה. ניתן עוד משל בשביל להבין מהו זיהוי שונה. שעה שישראל עמדו רגליהם במעמד הר סיני, נקבע מי הם יהודים בעולם ומי הם גויים. אבל בזה לא נחתמה הפרשה, שהרי ביד כל גוי, כמעט כל גוי, כאשר ברצונו לשנות את הזהוי שלו מגוי ליהודי, שהדבר תלוי בו, ככל דיני גירות, שאם הוא רוצה להתגייר, אם הוא מל וטובל, ומקבל עליו לקיים את כל התורה כולה, ככל הלכותיה, משפטיה ודקדוקיה, הרי שמטבילים אותו, הוא משנה את הזהוי שלו מגוי ליהודי. זהו תהליך שהופך אותו לגמרי למשהו אחר. גוי מתחילה ועכשיו יהודי. זהו שינוי זהות מוחלט. כשנתבונן במשל, נבין שהנמשל הוא לא פחות מזה. אנחנו צריכים לעבור שינוי של זהות. כמו שהגוי שמתגייר עובר שינוי של זהות מגוי ליהודי, כך גם מהמצב של זיהוי של חומר שבו אנחנו נמצאים, שעולם החומר הוא העולם של גוי, עשיו נטל אותו ולא יעקב, כי אנחנו רוצים לשנות את הזיהוי שלנו. מזיהוי של חומר לזיהוי של רוח, לזיהוי של נשמה, והוא מעין התהליך של גר שמשנה את הזיהוי שלו מגוי ליהודי. המעשים שהגוי עושה בשביל להשתנות להיות יהודי הם כמה דקות. עושים ברית מילה, הרדמה, תובלים אותו, חצי שעה אחרי הכל. אבל זהו מעשה שהופך אותו לגמרי. אם אנחנו סבורים שהתפקיד שלנו בחיים זה לתקן מעשה פלוני או מעשה אלמוני, צריך לדעת שזה טעות. אין הכוונה שכל מה שאנחנו עושים בסדר. בוודאי שלא. לב יודע מרת נפשו, כל אחד, איזה מעשים, הם אינם המעשים הרצויים באמת. הוא צריך לשנות אותם. אבל למשל, למה הדבר דומה? גר שבמקום להתגייר, החליט, אני אלך בהדרגה. אני אקיים היום מצווה אחת, למחרת מצווה שנייה. המצווה הראשונה שהוא מקיים, אין לה תוקף של מצווה. הוא גוי, ואם הוא גוי, המצווה היא לא מצווה. בוודאי שהמשל הוא לא דומה לנמשל, כי יהודי שמקיים מצווה, בוודאי שתמיד יש באור רוחני. אנחנו רק רוצים לחדד את הדברים, שנבין. התהליך שנדרש מאדם של שנות 2007, זה לא תהליך של תיקון זוטה. זהו פשוט להפוך את החיים. לדוגמה, אדם מחזיק רכב, יהיה פנצ'ר בגלגל באמצע הדרך, הוא עוצר בצד, מפרק כמה ברגים, מחליף גלגל, ממשיך לנסוע. אבל מה קורה אם הוא עבר תאונה עם מסעית, ואופ, נמחץ לקיר, חוץ מלמכור את השלד, אין מה לעשות עם הרכב. אי אפשר לתקן את זה, זה לא בתהליך של תיקון. הוא יכול לבקש פיצויים מהביטוח, אם יספיק שיקנה רכב חדש. אם לא, שיקח הלוואה מהבנק. הרכב הקודם נגמר. כאן צריך להתחיל נקודה חדשה. הוא יבוא עם הגרוטה הזו למוסך וישאל, מה צריך לתקן? אני מוכן לשלם הכל. תסתכלו. מה זה מה צריך לתקן? יותר קל ליצור מכונית חדשה מאשר לתקן את מה שאתה רוצה. אפילו חלקי חילוף, בקושי אפשר להוציא מאותה גרוטה שנימוך. נבין שהמצב שבו אנחנו נמצאים הוא כמו האדם שעבר תאונה עם מסעית ונמחץ לקיר, לא נשאר כלום. אנחנו כל כך נשחקנו במציאות העכשווית של העולם שאפילו לא שמים לב. כל המציאות היא חומרית, חומרית, חומרית. אולי יש איזה אלון טוב לשבת, אולי יש איזה שיחה, פעם בשבוע האדם נכנס לשמוע, אבל איפה כל החיים שלו? איפה הזיהוי שלו? המציאות של האדם הממוצע לגמרי, לגמרי, לגמרי רחוק ממה שצריך להיות. אדם יגיד, אין לי זמן, אני עסוק, יש לי אישה, יש לי ילדים, צריך פרנסה. הכל נכון. עכשיו למה הדבר דומה? אדם נמצא בבית חולים, חולה במחלה, חסר לו כליה. הרופא מסביר לו, או השתלת כליה 30,000 דולר, או תוך חודשיים, נגמר. אומר לרופא, המצב שלי קשה, אין לי אפשרויות. הרופא אומר לו, אין אפשרויות, אז מתים. אין גמח שמחלק 30,000 דולר, המדינה לא מתקצבת, זה מה שיש. הרופא אומר לו, אין לי מה להתחנן, אני לא בעלי, לי אין 30,000 דולר, תחליט. או שאתה מוכן להשיג את הסכום ולחיות, או למות. כל ההתנצלויות, כל התירוצים, אפילו שהם צודקים לא ב-100%, אלא ב-200%, להחיות אותו זה לא יחיות אותו, הוא ימות מזה. תירוצים, אני יכול להוציא ספר מתירוצים, אבל חיים מתירוצים, אף אחד לא יכול לקבל. אפילו אם יהיה לאדם צרור של תירוצים, למה החיים שלו מזוהים עם החומר, והתירוצים יהיו בית דין של מעלה יחתמו על זה. אבל בסוף החתימה הם יכתבו, הוא מת ביושר. הוא מת. הוא צומק בכל מה שהוא עשה, אבל במציאות אין לו חיים. אי אפשר לבנות את החיים בצורה שכולה הפוך מהמציאות. בן אדם ינסה ללכת על הראש חצי דקה, גם זה צריך להיות גאון שיצליח. אבל קבוע ללכת, אפילו אף אחד לא חושב. המציאות שלנו זה פשוט חיים הפוכים. בלשון חז"ל זה נקרא עולם הפוך ראיתי. הכל כאן הפוך. במקום שהנשמה תהיה מרכז החיים, והגוף יהיה איזה לבוש דק, שאיתו אנחנו משתמשים, המציאות היא מציאות הפכית לחלוטין. אנחנו מזוהים כל היום עם החומר, ומרגישים שעושים טובה לבורא עולם. יום חמישי בלילה, יש לי שיעור קבוע, יצאתי עם זה חובת התורה לכל השבוע כולה. זה הפוך לגמרי מהמציאות. לא ראיתי שבן אדם אוכל ביום חמישי בלילה איזה פרוסת עוגה ואומר, יצאתי ידי חובת אכילה לכל השבוע. למה? כי הוא רעב. הוא מרגיש, תגיד יצאתי ידי חובה, לא יצאתי ידי חובה. רעב, רעב, הבטן מרגישה, צריך להכניס משהו. אם נרגיש רעב רוחני, כמו שאנחנו מרגישים את הרעב הגשמי, פתרנו את כל הבעיות של החיים. הבעיה של החיים היא הזיהוי עם החומר. אנשים חושבים שהבעיה שלהם היא בעיה פרטית. זה יש לו בעיה בזה, שני יש לו בעיה בדבר אחר. הכל נכון, אבל מאחורי כל זה עומדת בעיה שורשית, והיא שהמציאות שלנו היא לא במציאות האמיתית שצריכה להיות. נבראנו בצורה נכונה, התרחקנו לאט 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 לאט, עד שבסוף בכלל שכחנו מי אנחנו. כתוב בפסוק, יתומים היינו ואין אב. מסבירים המפרשים, מה זה כפל הלשון? יתומים היינו ואין אב. האם אין אב? בוודאי יתום. אלא כאשר האבא נפטר, היתום זוכר את האבא היטב, כואב לו, אבל לאט לאט שוכח ועוד שוכח ועוד שוכח. אם אדם הגיע למצב שהוא יתום ואפילו לא זוכר שמעולם היה לו אבא, זה נקרא לשון הפסוק, יתומים היינו ואין אב. ואין אב, כלומר שאנחנו אפילו לא זוכרים שיש אב, שהיה אב. היינו במצב תקין של אדם שנברא נשמה, שנתנו לה לבוש זך, לבוש טהור, גוף. הפכנו את היוצרות, עשינו את הנשמה לטפל, את הגוף, לעיקר. לאט, 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 התחלנו לשנות את האחוזים יותר. טפל ועיקר, יכול להיות שהעיקר הוא 70%, והטפל 30. לאט, לאט מזיזים, 71, 29, 72, 28. עד שבסוף אנחנו מגיעים למאזן של 99.99 וכולי גוף ו-0.000 וכולי נשמה. התפיסה של החיים צריכה לקבל שינוי. שינוי. שינוי גמור, שינוי מוחלט. זיהוי כמציאות לגמרי שונה. הזיהוי הזה שעליו אנחנו מדברים, הוא לא יכול להיות קיים באדם על ידי שמיעה חד פעמית שהוא שומע את הדברים. הוא חייב לעבור תהליך נפשי בשביל לעכל מי הוא. לדוגמה, אדם בשעה טובה נולד לו בן. באמצע הלילה הוא מתעורר, הוא שומע מישהו בוכה. בלילה הראשון לא קם בכלל. לי יש בן? לוקח לו שביב שנייה, תזכור, כן, נולד לך בן לפני כמה ימים, הוא בוכה. הוא רגיל שאם יש מישהו שבוכה, זה כנראה מהשכן מלמטה, מהשכן מלמעלה. אצלו אין כזה דבר. עובר 20-30 שניות, קצת, השינה קצת שקה, והוא קצת מתעורר. בטח, נו, אם מישהו בוכה, זה הבן שלי, מי בוכה כאן? כלומר, לוקח לו זמן להקל, לשנות, כמו שדיברנו והזכרנו. כשאנחנו מדברים על שינוי הזיהוי של האדם, זהו שינוי שדורש מהאדם זמן להשתנות. אין שינויים קיצוניים. שינויים קיצוניים הם רק חורבן ואסון. השינוי הנורמלי צריך להיות מובנה בהדרגה. כשאנחנו מדברים על שינוי הזיהוי של האדם, הוא שינוי שצריך לבוא בתהליך נפשי של האדם. אם אדם סבור, שהוא שמע בערב, הסבירו לו, הבנתי, קלטתי, אני אדם מוכשר, נתפס אצלי, נו, מה הלאה? למשל, למה הדבר דומה? אחד נכנס למשרד למכירת דירות, מבקש לראות את התוכניות, מראים לו, יושב חצי שעה, שעה, בודק, לפי הצרכים שלו, מה מתאים, מביא את אשתו, הולך לאבא שלו, מתייעץ עם זה, חוזר, הגיע, זה הדירה שאותה אני רוצה. שואל, כמה משלמים? אומרים לו את הסכום. מיד רושם צ'ק, אפשר לקבל מפתח? איזה מפתח? זה תוכניות. הבניין לא עומד, על מה אתה מדבר? כך אותם, שנמכור שליש מהדירות, רק נתחיל לבנות, בשביל להשקיע את ההתחלה, סכום התחלתי, בעזרת השם, תוך שנתיים, יש חוזה, 10 תשלומים, מחלקים. הוא רוצה את המפתחות יחד עם התוכניות מיד. כשנביט בדברים, נבין שלשמוע משהו ולהבין אותו, זה בגדר תוכנית. יכול להיות שהיא תוכנית אדריכלית מאוד מאוד טובה, אבל מתוכנית בניין אין. ברגע שיש תוכנית, עכשיו צריך להביא קבלני עבודה, להתחיל לעבוד למעשה, לבנות. כשאנחנו מבינים שידיעת הדברים רק בגדר תוכנית, אנחנו מבינים שהשלב הבא הוא להתחיל לבנות מערכת של חיים פנימית. ובניית מערכת, כמו במשל של הבניין, לוקח שנתיים. לפחות. תלוי כמה קומות רוצים לבנות. בונים מגדל בתל אביב, 30 קומות, לוקח הרבה זמן. אם אנחנו מבינים שהנפש שלנו היא קצת יותר עמוקה ויותר גבוהה מבניין של 30 קומות, הרי שתהליך הבניין הוא לוקח הרבה, הרבה, הרבה זמן. מה אני מתכוון לומר בדברים? כמו שהקדימו כאן בהתחלה, זו הרצאת מבוא. הכוונת הדברים. הדברים עכשיו בהתחלה העמדנו נקודת בסיס, נקודת הסתכלות נכונה איפה האדם רוצה להעמיד את עצמו. אבל, כמו שאמרנו, זה בגדר תוכניות. תוכנית, כאשר אדם מגיע להסכמה שזו התוכנית, הרי שמתחיל לבנות מערכת של עבודה מעשית. העבודה המעשית הוא עניין של הדרגה, הוא עניין של זמן, הוא עניין של תהליך. אם יש אנשים שראשית כל החליטו שזו התוכנית שלהם, שלב הבא הוא להחליט, כמו בגשמיות, כאשר האדם רוצה לקנות דירה, הוא רואה את התוכנית שהיא מוצאת חן בעיניו,
לפעמים מוצא חן, מוצא חן, אבל הדירה היא פי שתיים ממה שהוא ציפה לשלם. תוכנית כזו עוד לא ראה בשום מקום, אבל גם מחיר כזה הוא לא ראה בשום מקום. רעיונות טובים, געגועים טובים, אבל הוא לא מוכן לשלם את זה. הוא לא מוכן, הוא לא רוצה, כל אחד לפי הגדרתו. בשביל להוציא את התוכנית מהכוח לפועל, צריך הסכמה לעבוד. אני אסביר את הדברים במילים ברורות. כולנו חיים בעולם של חומר. כמו שהערכנו וביארנו, אנחנו מזוהים עם עולם החומר, והעולם של הרוח הוא הרבה פחות מזוהה. כשנתבונן בעולם של חומר, ברור לכל אחד מאיתנו, שאם הוא רוצה לפרנס משפחה בכבוד, הוא לא קונה כרטיס לוטו פעם בשבוע, זוכה, מזה יש לו פרנסה לשבוע. גם אדם שקונה כרטיס לוטו, הוא עובד כמו בן אדם, רק בנוסף, תמיד יש לו כמיה, אולי יקרה איזה נס, ותוספת לזה, לוקח עוד כרטיס. לוקח כמה שקלים, כמה עשרות שקלים, כל אחד לפי מידת האימור שלו, שם על זה, הוא אומר, אולי יקרה נס, ואם יקרה הנס, יפסיק לעבוד. אבל כל זמן שהוא לא זכר, מחזיק את הכרטיס ביד, הוא כבר יודיע למנהל שלו, תודה, אני יש לי כרטיס פייס, מבקש מכתב פיתורים להוציא. בוודאי שלא. אדם מבין, שאף אם לפעמים יש לו כל מיני זכיות, אבל הצורה הנורמלית של החיים בשביל לפרנס משפחה, קמים מוקדם בבוקר, עובדים מהבוקר עד הערב, יש כאלה שהשעות שלהם קצת שונות, אבל זה תהליך יומי, עבודה מעשית, חיים שבונים אותם. אדם לא יכול לבנות מערכת עבודה שמתי שבא לו הוא מגיע לעבודה, מתי שבא לו הוא לא מגיע, תלוי אם הוא נרדם בלילה, תלוי אם התינוק יעיר אותו, תלוי במצב רוח. שום מקום עבודה לא יחזיק כזה בן אדם. אנחנו מבינים שעולם החומר בנוי בצורה כזו, שאם אדם רוצה לעבוד במקום מסודר, הוא מגיע, יש שעות עבודה, זה הזמן, יש לו ימי מחלה בשנה, יש לו ימי חופשה, אבל יש תבנית, עובדים. הדבר הזה הוא ברור לכל בן אדם, אין בו שום צל של ספק. כשאנחנו באים לדבר בעולם רוחני, שם זה נראה לאנשים לגמרי לגמרי אחרת. האם בן אדם הולך עם תהליך עבודה מוגדר כמו שהוא הולך בעולם החומר? בעולם החומר אנחנו מזוהים איתו, ולכן אנחנו מרגישים את המציאות שלו, וברור לנו שבשביל לבנות מערכת פשוטה של חיים נורמליים, של בית נורמלי, לא בשביל להתעשר, אלא בשביל שיהיה פרנסה, לחם לאכול ובגד ללבוש, צריך לחיות ולעבוד. אלא שבעולם הרוח הדברים הללו הם לא כל כך ברורים, מחמת שעולם הרוח הוא הרבה פחות מוחשי אצלנו. אנחנו פחות נושמים אותו. ולכן נראה לנו שאפשר לרכוש דברים משיחה פה, מרעיון שם, מאיזה הרצאה בחג, מאיזה סוף שבוע באיזשהו מקום. הכל טוב, הכל נפלא. אבל זה כמו ששולחים לבן אדם בסוף הארוחה כמה מגדנות. מזה אי אפשר להיות סביר. אם כן, אם רוצים באמת לבנות מערכת של הרצאות תמידית, זה לא מערכת של הרצאות, זה מערכת עבודה. אם אני בא לעבוד, אני מחפש עוד אנשים שיעבדו יחד איתי. אין בעיה להרצות ולהרצות ולהרצות, והדברים נשארים בגדר תיאוריה, אפשר גם להוציא מזה ספר, ולשלוח את זה בכל העולם כולו, ואף אחד לא מיישם. הרצאות, כלומר, תהליך של עבודה, תהליך של התקדמות. אם יש נכונות מצד האנשים, האנשים מתחברים לדברים. הם מרגישים שהדברים אצלהם, בצורה כזו, שהם רוצים לבנות את החיים שלהם, נשתדל כפי הכוחות שהבורא ייתן בעזרת השם. אבל ההמשך הוא מותנה לא בגדר של תנאי חיצוני, אלא זהו המבנה של הדבר, שכאשר האדם רוצה שהדברים יהיה בהם באמת בניין אמיתי, הרי שנצרך תהליך של בנייה, תהליך עקבי. כשרוצים לבנות בניין, כל בוקר מגיעים הפועלים, שמים עוד לבנה ועוד לבנה. לא שמים פעם לבנה בצד הזה, פעם לבנה בצד הזה, בונים קודם את המרפסת של הקומה השלישית, הכל עומד בצורה מסודרת. אריח על גבי לבנה, ללבנה על גבי אריח. כך גם כאן בדברים. אני רוצה שהדברים יהיו ברורים. שזה לא בגדר הרצאה, זהו בגדר בניין של חיים. בניין של חיים צריך אנשים שיקדישו להם את החיים. ייתן השם יתברך שהדברים יהיה בהם תועלת, שיתקבלו, ושנזכה באמת להגיע לידי מצב שהעולם האמיתי שלנו יהיה עולם של נשמה. איתה נחיה בגילוי, אותה ננשום, אותה נחווה. נחיה בעולם שהוא עולם של עונג, עולם מציאותי מוחלט. נקדיש את החיים שלנו לייעוד של גביו הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם, ונבין שאנחנו לא עושים את זה בתור טובה לאף אדם אחר, אלא אנחנו בונים את עצמנו לתועלת עצמנו, בשביל שנהיה מאושרים בעולם הזה ובעולם הבא. ויותר מזה, שלא נהיה אנשים מדומיינים, אלא נהיה אנשים מציאותיים. אדם מציאותי זה אדם שמכיר שהוא נשמה שמולבשת עליו גוף. היה נעים מאוד, ותודה רבה.